ערב טוב. כידוע, מי שראה פרסומים מכיר בטח אנשים, אולי במשפחה, אולי שכנים, חברים. בשבת הקרובה עם ישראל בכל התפוצות מסיים את הש"ס בפעם, לא זוכר את ה-14? זה נכון. ויום חמישי בערב יש אירוע גדול בירושלים, בבנייני האומה. היה על זה פרסום. מי שנדבו ליבו לנסוע לשם, ודאי יראה משהו, יהיה שותף לאירוע משמעותי. אבל יש, מאתמול כבר זה התחיל, כל יום במקומות אחרים, כל קבוצה, ממש בכל אירועים של אלפי אנשים. וזה משהו שאנחנו לא יכולים לעבור לידו בלי לנסות להבין מה קורה פה. באמת ננסה לא רק להיצמד דווקא לנושא הזה של דף יומי, על הנושא הזה של דף יומי, בעזרת השם, בלי נדר, ביום שני הקרוב, בשעה 4, בין 4 ל-5, אנחנו הזמנו שני בוגרים, אחים, נקרא, דיברתי עם אחד, הוא אמר שהוא יביא גם את אחיו, שסיימו את הש"ס, וקשנו שיבואו לספר, גם הרב אלעד שמסיים, אתן קצת את הפן שלו, ממש ככה בנימה אישית, קצת מהחוויה האישית של הדבר הזה, וכמה מילים נוספות. ופה אני רוצה באמת קצת טיפה להרחיב את היריעה מעבר, ולא רק לגוע בנקודה הזאת של הדף היומי. אז אתחיל מזה שצריך לדעת ששולחן ערוך הרב בעל התניא, יש בעל התניא, זה משהו שלא כולם מכירים ויודעים, מכירים יותר את הדברים הרוחניים שלו, התניא וכדומה, אבל הוא כתב שולחן ערוך, זה נקרא שולחן ערוך הרב, ארבעה חלקים, נמצא ספרייה וספריות, ויש לו הלכות תלמוד תורה שלו, והלכות תלמוד תורה שלו הוא כותב שיש חובה על כל אדם מישראל במהלך חייו לעבור על כל התורה. עכשיו תגידו, איך אפשר לעבור על כל התורה? יש פה מיליון ספרים, אין מצב בן אדם בעולם שיכול... אז לא הכוונה על כל ספרי המפרשים, תורה הכוונה היא מה שכתבו תנאים והמוראים. זאת אומרת, תורה הכוונה היא לאלפיים שנות תורה. אלפיים שנות תורה זה תורה שבכתב, כמובן התנ״ך, ו... תורה שבעל פה בהגדרה הבסיסית שלה, בלי לפני כל הפרשנים וכדומה, ההגדרה הבסיסית של תורה שבעל פה זה למעשה המשניות, ש"ס משניות, מדרשי הלכה, מכילתא, ספרה, ספרי על התורה, שזה התנאים, וגמרא, גמרא, ש"ס, בבלי, ירושלמי, זה נראה כאילו... לאו מילתא זוטרתאי, כן, מה אתה עושה לנו את זה, כאילו, מה הסיפור? כולה רק בבלי וירושלמי, מה ביקשנו? אבל חבר'ה, זה ל-120 שנה, ולא תחמו את זה, כאילו, עכשיו צריך לסיים את זה מחר, ולא בעוד 10 שנים. עבודה לכל החיים כולם, לעבור פחות פעם אחת, כמובן ש... אגב, בדף היומי, יש לי חברים שזה כבר הסבב החמישי או שישי שלהם שהם עוברים דף יומי, כן? לא בני 90 וכבר עברו כבר 5 פעמים. אז זה לא בשמיים בכלל, ויש גם דף יומי בירושלמי. אבל קודם כל צריך לדעת שיש, חשוב שתהיה שאיפה כזאת, גם אם זה לימוד מהיר. זה ידוע שדף יומי, ספציפית הנושא הזה של דווקא של דף יומי, הוא באמת בקצב מאוד מהיר, זה כל יום דף, קשה ללמוד כל יום דף, בוודאי שאתה אדם עובד או משהו כזה, קשה מאוד ללמוד את זה ממש בעיון ובצורה מאוד עמוקה, אבל יש ערך גדול ללימוד כזה שאתה מקיף. אתה מקיף, הרב קוק מביא באורות הקודש חמישה חלקי לימוד, אחד מהם זה ריאתה. ריאתה בארמית זה ריצה. ריצה. יש עניין, עכשיו זה לא כדאי שזה יהיה כל הלימוד שלנו בחיים, ובישיבה לומדים לעיין, לומדים באמת לעלות על, לשים לב לנקודות בלימוד, לראות, לחפש משמעויות בלימוד, לא רק כל החיים לרוץ, 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 בסוף אתה אומר, מה, אני רץ, 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 אבל מה, אני רוצה בסוף להבין, אני רוצה בסוף ללמוד את דבר השם שמדבר אליי מתוך סוגיה, לא רק, אוקיי, עברתי על ידיעות ואני יודע אותן. אז באמת, לא חייב להיות שכל החיים עושים את זה, לא חייב להיות שעושים רק את זה, תלוי בזמן, תלוי בהכל, לא נכנס עכשיו לפרטים. אבל עצם העניין, אגב, זה האמת היא שזה לא אגב, אלא זה מלכתחילה, עשיתי את זה פעם, בתקופה מסוימת בחיים, בשנים הראשונות שהייתי רם בישיבת מעלות, כמו רבים וטובים, אמרתי, אני רוצה לסיים ש"ס משניות, אני אתחיל פרק ליום, אחרי כמה זמן ראיתי שאני פשוט לא מספיק, ברוך השם, ילדים קטנים ורם של 35 חבר'ה, שיעור א', לא היה לי זמן לנשום ולראיין שמיניסטי, ממש לא היה לי זמן, ראיתי שאני לא מספיק, אז אמרתי, ראיתי באיזשהו מקום שיש תוכנית כזאת ששתי משניות ליום, יש משנה יומית, שתי משניות ליום. לא זוכר כמה שנים זה לקח, לא זוכר גם אם סיימתי את כל הש"ס או כמה סדרים, אבל שתי משניות ליום, עניין של 10 דקות, תלוי באורך של המשנה וכולי, בין 5 ל-10 דקות בממוצע, משניות מאוד ארוכות וקשות, ייקח לך 12 דקות, משניות קלות ייקח לך 4 דקות. שתי משניות ליום, מה מתברר? שאם יומיים פספסת, פתאום נהיה לך 6 משניות, נהיה לך פרק, וואו, פתאום אני צריך שעה, פתאום אני רואה שצריך שעה. אותו דבר גם עשיתי פעם עם הלכה יומית, 3 הלכות ביום בשולחן ערוך. היום יש כל מיני תוכניות שיש לך עמוד כזה של משנה ברורה, לפי עמודים, לא לפי הלכות, כי ההלכות הן לפעמים קצרות, לפעמים ארוכות, אז עושים עמוד. אבל זה לא משנה. עמוד זה בדרך כלל גם יהיה בערך 2-3 הלכות. 3 הלכות ביום, אותו דבר. אם אתה עושה כל יום את ה-10 דקות האלה, וואלה, ופתאום אתה לא מרגיש, יום עובר, ועוד יום עובר, ועוד שבוע, ועוד זה, ופתאום אתה גומר חלק במשנה ברורה. ושלושה, ארבעה ימים, לא יודע, לא יצא לך בזה, פתאום יש לך להשלים, אתה כבר מחפש את הזמן, איפה להשלים? ואתה מספיק, ברור שאתה מספיק. אז ודאי ככה בפרק יומי בתנ"ך, ובוודאי ככה ב-2-3 משניות ליום בישיבה, בכל זאת לבחורים בישיבה יש גם אמור להיות יותר זמן, זה לא אדם עובד שהוא ממש מחפש את הזמן ועמוס מאוד בחיים שלו, והעסק הזה פתאום מסיים עוד מסכת ועוד מסכת, ואנחנו מתחילים להתקדם לקראת הדבר הזה. אגב, גם בגמרא, רב בניה יש לו כבר חלום הרבה שנים, אבל בינתיים זה עוד לא יש מה, הוא אומר לעשות עמוד יומי, לא דף יומי, הוא אומר עמוד, דף יומי זה מרדף מטורף, זה לא קל, הוא אומר בוא נעשה אותו דבר, עמוד יומי עולמי, לא יגמרו ב7.5 שנים, ייקח 15 שנה, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, גם 15 שנה עוברות, ועוברות די מהר, תתפלו, לפעמים אתה אומר לבחור בן 20, תשמע, תחשוב, בגיל 35, הוא אומר, עזוב אותך, מה אתה מדבר איתי, אני צעיר ומסתכל על המחר, אני לא יודע מה אני אעשה, אתה מדבר איתי, אבל אין מי שיעצור את הזמן, כמו שנאמר בצבא, כמו שכותבים הפזמניקים בצבא, אין מי שיכול לעצור את הזמן, והזמן מתקדם, ואתה קובע לעצמך איזושהי קביעות, ולא יאומן כי יסופר. הדבר הזה, אני תמיד מספר, אני חושב שסיפרתי את זה פה פעם, אבל לא נורא מספר את זה עוד פעם, אני זוכר את זה כמו היום, מילדותי בחיפה, בנווה שאנן, היה מניין בשש והיה מניין בשבע. היה יהודי שהיה מתפלל בשש, 6:40, 6:35 היו גומרים, 6:40, ההסעה שלו לעבודה הייתה בשבע, הוא היה לומד כל יום באותו מקום, שנים. הייתי בא לשם כבר אחר כך בתור נער מישיבה תיכונית, בתור חייל מהצבא, בתור נשוי, הייתי מגיע להורים כבר בתור נשוי, ביום חול, אותו מקום, אותו זמן, 20 דקות, מ-20 ל-7 עד 7, ואדם לומד גמרא כל יום 20 דקות, זה מה שיש לו. פעם בכמה זמן פתאום הוא ככה דופק, מביא איזה הוגה כזאת עם איזה משקה, סיום. ככה בחמש דקות האחרונות הוא קורא לכמה חבר'ה שבאו למניין של שבע, אלה שאחרי המניין של שש, סיום, סיום. שלא תגידו מגילה, תענית, זה. סיומים, סיומים, מסכתות, מסכתות, לא שאני מזלזל חייל, מסכתות האלה, זה מצוין. אבל בן אדם, כל יום 20 דקות, כמה שהוא מספיק, לא לפי קצב, לפי זמן. לא תמיד אתה יכול להגיד אני אספיק דף, הזמן שיש לי, מה שאני אספיק. 20 דקות, כל יום, כל יום, כל יום, פתאום סיום. ועוד סיום, ועוד סיום, וככה אני זוכר אותו שנים. מגיל, לא יודע, שעמדתי על דעתי, לא יודע בן כמה הייתי ילד, יודע, בכיתה בין 10, 12, ועד גיל 30, 25, 30. אותו מקום, אותה שעה, אותו זה, דבר מדהים. מה אדם יכול להספיק מקביעות, קביעות, אבל קביעות של כל יום, כל יום, יש לזה ערך עצום. הסתכלתי בוויקיפדיה בערך שנקרא התמדה. אז סתם מעניין מה יכתבו בוויקיפדיה. אז אני קורא לכם מלשון הוויקיפדיה על התמדה. גם מהם אפשר ללמוד. הוא אומר ככה, התמדה היא תכונה של מי שאינם מפסיקים במה שהם עושים. הם מלאי נחישות להמשיך שקדנות, עקביות ועקשנות לא מתפשרת למול הפיתוי להפסיק את המאמץ בכל תחום. ספורט, אומנות, לימוד תורה פה, יש פה מישהו מחובר אולי לוויקיפדיה, צריך להוסיף פה לימוד תורה, כי פה לצערי הם לא כותבים, אז הם כותבים ספורט, כושר, אומנות, עסקים וקריירה. עכשיו, וכמובן בתורה, אני לא יודע אם זה משהו שאני הוספתי, או שזה נראה לי שהוספתי מעצמי, כי ככה העתקתי את זה ממש מילה במילה בפעם שדיברתי על זה פה. ואז הם מביאים שם, באותו הקשר בוויקיפדיה, יש מין הפנייה כזאת למטה, ואז יש את המשל המפורסם על הבמבוק הסיני. אני אגיד לכם, בטוח שאתם מכירים את זה, במבוק סיני זה מין עץ כזה, שמשקים אותו בצורה איטית, 5 שנים אתה משקה, אתה לא רואה כלום. אתה יכול כבר מזמן להתייאש לולי שמי שהסינים ידועים במשפט שהם אומרים שגם צעדה של 1,000 קילומטר מתחילה מהמטר הראשון. ככה ידוע שאומרים הסינים. אז כנראה שהם גם מכירים את הבמבוק הזה שלהם. הם אומרים לך, 5 שנים, תבוא כל יום או כל יומיים כמה שצריך, תשקה למרות שאתה לא רואה כלום. ואז מה שקורה, אחרי 5 שנים, העץ הזה תוך 6 שבועות, מטפס לגובה של 30 מטר. זה פשוט דבר מדהים. תסתכלו שם בזה, תסתכלו שם בכתבי, הם שורכים, עושים מן הפנייה כזאת, ואני לא זוכר כבר איך הגעתי לזה, אבל הם כותבים, משל הבמבוק הסיני, ושולחים אותך לסיפור הזה. שאני זוכר שגם שמעתי את זה פעם ממישהו באיזה שיחה. אז קודם כל, אז לעשות סדר על הדברים. אז קודם כל, חשוב שיהיה לנו שאיפות גדולות בחיים. כי יש סוג של, אני קורא לזה עצלנות רוחנית. זאת אומרת, זה לא רק העצלנות, סתם קשה לנו לפעמים לקום בבוקר, וזה כל הדברים הרגילים האלה. עצלנות רוחנית זה הפחד מלשאוף גבוה. כאילו להחליט לשאוף גבוה, זה איזשהו אמירה פנימית של האדם. אגב, זה בכל תחום. זה כמו שבוויקיפדיה, באמת זה נכון על כל התחומים. גם בחיים, סתם שאדם רוצה להצליח במשהו, היום כל האנשי הקאוצ'ינג למיניהם אומרים לך, תציב מטרה, ואם אתה באמת רוצה להגיע למטרה הזאת, אתה תגיע אליה. יתאים לך את המטרה שהיא באמת נורמלית והגיונית ביחס אליך. אתה יכול להציב איזה משהו שהוא לא מתאים לך, אתה לא מסוגל להיות, לא יודע מה, מנהל מחלקת ניתוחי לב בבית חולים בלינסון, אם אתה לא, אין לך את הקישורים לזה. בסדר, אז אתה, אדם ישאף משהו שיש בכוחו להגיע. אבל לפעמים בקלות מדי אנחנו אומרים, מה באמת אני אצליח, מה באמת יש לי סיכוי, אתה מוריד ככה את הזה, בוא נשים איזה משהו קטן, משהו סביר, משהו, זה מספיק לי, אני לא, הסתפקות במועט, יש כזה ערך בעבודת המידות, הסתפקות במועט, בוא נשאיר את הערך הזה, אני יודע, לעניינים, כל מיני עניינים כאלה בחיים שבאמת, באמת טוב שאני מסוגל להסתפק גם, גם אם אין לי עכשיו לא יודע מה מיליון שקל בבנק, אני יכול להסתפק עם מה שיש לי ולשמוח והשמח בחלקו, זה בסדר. אבל לא התכוונו במידה הסתפקות במועט שתתנהל בחיים ככה ותגיד יאללה בוא בסדר משהו, משהו קצת בקטנה עם קצת מאמץ וזהו. למה? יש ברוך הוא נתן לך כוחות, נתן לך חיים, נתן לך יכולות, כל אחד לפי מה שמתאים לו, באמת בלי השוואות ובלי כלום, כל אחד בתחום שלו, שאף גבוה, ותשאף, אתה תגיע. זה בכלל בחיים נכון, שאנחנו מדברים כרגע כמובן על תורה, בלי קשר לשאיפות אחרות בחיים, גם שאיפות בתורה זה משהו שצריך, צריך לקנות את המבט הזה, לקנות את הרצון הזה, ובישיבה להתחיל להפעיל אותו, להתחיל להפעיל אותו דרך קביעויות שכבר היום אפשר לעשות אותן, וזה לא חייב להיות דף יומי, למרות שזה בהחלט, זה בהחלט יכול להיות משימה יפה, ומי שפוחד מאיזה משהו גדול מדי, יכול להיות שיגיד לעצמו, בוא נתחיל רק עם מסכת ברכות. יום ראשון, נדמה לי יום ראשון, מתחיל מסכת ברכות, נגיד, בוא נתחיל מסכת ברכות. מקסימום ברכות בשבת. מסכת שבת, מסכת ממש נעימה, לא קשה, גם מסכת ברכות, נגיע לעירובין, בוא נדבר, בוא נעשה ככה איזה עצירה, נחשוב מה עושים, ממשיכים, לא ממשיכים, איך ממשיכים. גם אם תלמדו מסכת ברכות בשבת, 7-8 חודשים, חתיכת פרויקט, חבל על הזמן, שיעשה את זה, עצם ההתנסות בזה, עצם העמידה הבאה, בדבר הזה, למרות המאמצים, למרות שפה צריך להשלים, וזה גם בבית, וזה גם יום שישי, זה דבר אדיר, זה דבר שפתאום אתה, כל החיים שלך הם סביב זה. ואם זה גדול, אם זה באמת גדול עליך כרגע דף ליום, זה בהחלט יכול להיות שעל חלק מאיתנו זה גדול, אז בוא נעשה את זה עם דברים אחרים, בוא נעשה את זה כמו שאמרנו, עם משנה יומית, עם הלכה יומית, אבל משהו יומיומי, עקשנות, משהו לא מתפשר, שאני מרגיל את עצמי לזה, אני שואף. אני רוצה לסיים סדר מועד במשנה עד זמן X, בוא נראה כמה זה שתי משניות ליום, ייקח לי חצי שנה, אין בעיה, יש לי סבלנות. אני עד, לא יודע, עד פסח, עד תשעה באב, מסיים את הדבר הזה. בקצב כזה, לאט לאט, מגיע לדבר הזה, זה בהחלט משהו, זה קונה בנפש איזה גודל. כשאתה שואף למשהו גדול, אתה נמצא כבר במקום הזה. עצם השאיפה למקום הזה כבר הופכת אותך לאדם יותר גדול, גם אם יהיה קשיים בדרך, גם אם פה ושם תפספס, גם אם, אבל עצם הרצון להגיע לשם, ובוודאי ההצלחה לממש את זה בצורה משמעותית, היא בוודאי שמה אותנו במקום אחר. ישנו מדרש מפורסם שאני מאוד אוהב להביא אותו. פרשת ניצבים, תורה אומרת, משה רבנו אומר שם לעם ישראל, לא בשמיים היא, לא מעבר לים היא. הוא אומר כשהוא מדבר איתם על המצווה הזאת, כי המצווה הזאת לא רחוקה היא, לא מעבר לים, לא נפלטי ממך וכו'. אז אחד ההסברים בחז"ל, יש אומרים שזה מדבר על תשובה, יש אומרים שזה מדבר על תפילה, ואחד ההסברים המרכזיים בחז"ל זה שמדבר על תורה. ובהקשר הזה, מדרש פה מביא פרשת ניצבים, פרשה ח' באות ג', אז הוא אומר ככה, זהו שאמר הכתוב במשלי, רמות לאוויל חוכמות בשער לא יפתח פיו. מהו רמות לאוויל חוכמות? אמר רבי תנחומה, הטיפש הזה נכנס לבית הכנסת, והוא רואה אותם שנוסעים ונותנים בלימוד. והוא אינו יודע מה הם אומרים, הוא מתבייש שנאמר בשער לא יפתח פיו. דבר אחר, רבנן אמרי, הטיפש הזה נכנס לבית הכנסת וראו אותם עוסקים בתורה, והוא אומר להם, איך אדם למד תורה תחילה? אומרים לו, תחילה קורה במגילה, אחר כך בספר, אחר כך בנביאים, אחר כך בכתובים, שהוא גומר את המקרא, שונה את התלמוד, אחר כך בהלכות, אחר כך באגדות, כיוון ששומע כך, אומר בליבו, מתי אני למד כל זאת? וחוזר מן השער, הווי בשער לא יפתח פיו. שני הסברים על המילים, בשער לא יפתח פיו. הוא נכנס לשער, הוא רואה, מדברים בלימוד, הוא אומר, אני לא מבין את, לא מבין את השפה הזאת, איך הם הגיעו לזה? איך הם יודעים? כן, זה כמו, נכנס אחד, להבדיל, כן, נכנס אחד, צורך העניין, בוא נגיד תיכוניסט, כן? כי בשיעור א' כבר ודאי כולם יודעים ללמוד גמרא. נגיד תיכוניסט, נכנס, רואה את החבר'ה ככה לומדים גמרא, אומר, איך הם בעניין הזה, כאילו? אני עכשיו עם הבגרות הזאת, לא מבינים מילה, מה הם רוצים וזה. הולך, יוצא מהשער, אומר, זה לא בשבילי. אחד אחר נכנס, הוא שואל, איך אתם בעניינים ככה זה? אומרים לו, תשמע, אנחנו לא התחלנו ככה, אנחנו התחלנו, מה זה? התקדמנו מפה, לפה, לפה, לשם. הוא אומר, זה גדול עליי, אני לא יכול. מדרש אחרון, אמר רבי ענאי, למה הדבר דומה? לכיכר שהיה תלוי באוויר. טיפש אומר, מי יוכל להביאו? ופיקח אומר, לא אחד תלה אותו? מביא סולם או קנה, הוא מוריד אותו. כך כל מישהו טיפש אומר, מתי יקרא כל התורה? ומישהו פיקח, מה הוא עושה? אומר, שונה אני פרק אחד בכל יום, עד שמסיים כל התורה כולה. מה הקדוש ברוך הוא, לא נפלתי, ואם נפלתי, ממך, שאין אתה עסוק בה. ככה חז"ל דורשים. לא נפלתי, ואם אתה חושב שהיא נפלתי, זה רק אתה אחראי לזה שזה נראה לך כזה פלא. החכם והטיפש. אחד רואה כזה מנורה במקום אחר, יש מדרש, רואה מנורה תלויה למעלה, אז הוא אומר, הטיפש, איך תלו אותה? איך הגיעו לתלות אותה? והוא יוצא, הוא אומר, אין מצב שאני מגיע לגובה הזה, והוא הולך. הפיקח אומר, מה נראה לך? מה, פתאום אדם נהיה גבוה 5 מטר? שמו שולחן, עליו כיסא, עליו זה, הגיעו. מאותו הדבר, מה אתה חושב, שביום אחד הרב עובדיה יוסף, הוא נולד הרב עובדיה יוסף? ביציאה מהבטן, כולנו היינו באותו מצב. המלאך לימד את כולנו את כל התורה, וכולנו יצאנו, מה שאני מכיר לפחות, עוד לא ראיתי אף אחד יוצא עם גמרא ככה ביד, לפחות 9 לידות שאני חוויתי, אז לא ראיתי אף אחד ככה יוצא. כולם יוצאים ככה, כמו שתינוק יוצא. אז נכון, יש כישרונות, בוא לא נתבלבל, הרב עובדיה יוסף, יש פעם בכמה דורות, בסדר, אנחנו לא מתיימרים להגיע לשם. אבל לא על זה מדובר. לא על זה מדובר. אנחנו מדברים על אנשים רגילים, אנשים בסביבתנו הקרובה והרחוקה, שאנחנו רואים אנשים רגילים לחלוטין, עובדים בעבודת יומם, לא אנשים שפנויים כל היום, אנשים עובדים, אנשים בעלי משפחה, הכל חיים נורמלי לחלוטין עם כל מה שיש בעולם הזה. ועם כל זה, מציבים לעצמם מטרות ועומדים בהם, וממש נהיים תלמידי חכמים. נהיים תלמידי חכמים. מי אמר לי השבוע? מישהו פה אמר לי, בשם הרב שרקי, שהרב שרקי אמר בקהילה שלו, שמי שילמד את הקונטרס הזה ותן חלקנו, כל יום, לאורך כל החיים שלו, יצא תמיד חכם גדול. מי שמכיר את זה, יש מין קונטרסים קטנים כאלה, נקראים ותן חלקנו. על שם הבקשה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ותן חלקנו בתורתך. שלכל אחד יש חלק אחר בתורה, את החלק האישי שלו, לכן לא משווים, אחד יקבע הלכה אחת, ואחד יקבע 5, ואחד 10, כל אחד לפי כישרונותיו ויכולותיו וכוחות הנפשיים שלו והגשמיים, הכל. תן חלקנו בתורתך. בקונטרס הזה יש, אני לא יודע בדיוק, גם כן, זה משנה אחת, הלכה אחת, דברים קטנים של כל יום, דברים של כל יום. כמו הסיפור על אותו הבחור, אותו יהודי שסיפרתי עליו, של ה-20 דקות האלה. יכול ללמוד גמרא בזה, אתה יכול ללמוד על המשנה וההלכה, אבל אם זה כל יום לאורך שנים, זה לא יאומן כמה אפשר להספיק. קו החומר, אם מוצאים יותר זמן, ואפשר למצוא יותר זמן, זה לא שאי אפשר למצוא יותר זמן. אבל גם אם קשה למצוא יותר זמן, בזמן הזה עצמו לבד אפשר להספיק המון. ספציפית לגבי הדף היומי, שלוש הערות קצרות אבל חשובות. אם אפשר לומר ככה, למוטיבציה, להבנת הפרויקט, להבנת העניין ואיך אפשר באמת להתחבר אליו. אז דבר ראשון, מבחינה היסטורית זה דבר מדהים. מי שיזם את הרעיון הזה, והיה השבוע מי שבמקרה ראה מקור ראשון, אז הרב אלחנן ניר מישיבת שיח כתב על המערם שפירא. מערם שפירא היה חי לפני 100 שנה, זה לא סתם סבב 14, כי 14 כפול 7 זה 98, וזה התחיל בדיוק כמעט לפני 100 שנה, קצת פחות, והוא היה תלמיד של אדמו"רי רוז'ין, הוא היה חסיד, מאדמו"רי רוז'ין. עכשיו כידוע לכם, החסידות הדגישה בדרך כלל לא כל כך את העניין של לימוד גמרא וכל זה, אלא יותר הדגישה את עבודת השם והתפילה וכל הדברים האלה. והוא דווקא שהוא היה מהחסידות, הוא אמר צריך לייחד קודשא בריך הוא עם כנסת ישראל. זה היה, זה מאוד מעניין, זה היה נקודת המוצא שלו. הוא אמר איך מייחדים את קודשא בריך הוא עם כלל ישראל, איך עושים את זה? ואז הוא אמר יש לי רעיון, אנחנו נעשה את זה דרך זה שכל עם ישראל בכל העולם בכל יום ילמד את אותו דבר. זה הגיע מהמקום הזה של לחבר את עם ישראל כולו אחד לשני, ודרך זה לחבר את כל עם ישראל, את כל כנסת ישראל של אותו דור, כמובן לדורותיה, עם הקדוש ברוך הוא, שהוא שורה הקדוש ברוך הוא והתורה וישראל זה אחד, כן, כדברי הזוהר המפורסמים, פרשת אמור, שקודשא בריך הוא ואורייתא וישראל הם אחד. אז איך נעשה אותם באמת אחד, חוץ מזה שבאופן כללי זה אחד? הוא אומר, ניקח את התורה, נחבר אותה לעם ישראל, שכל עם ישראל לומד כל יום משהו, אותו דבר בתורה, ועד הקדוש ברוך הוא ודאי ישרה שכינתו בתוך הדבר הזה. ואז הוא אמר, במה נעשה את זה? ואז דווקא עלה, ולומר בוא נעשה את זה בדף של גמרא. מספר שמה שהרבי מגור נדלק על זה, וכידוע בחסידויות, האדמו"רים, בגור בפרט, הוא מתאר איך נדמה לי בראש השנה זה היה, האדמו"ר מגור, במניינם זה נראה לי 1923-4, משהו כזה, זה מתאים עם השנים, הוא אמר לחסידים, עכשיו הוא אמר דפה ככה, אמר עכשיו אני הולך ללמוד דף יומי, דף מסכת ברכות דף ב'. ברגע שהוא אמר את זה, כדרכם של חסידים, האדמו"ר הולך, יאללה, כולם אחריו, לא בלי פיקפוקים ושאלות. אדמו"ר עושה, אנחנו אחריו, מבחינה הזאת יש לזה יתרון. וככה התחיל לפשוט מחסידות לחסידות, ודווקא החסידים, שהם לא היו אמונים על דווקא על הנושא של לימוד גמרא, מהם יצא הדף היומי. אגב, סוגריים לגמרי, אבל מאוד מעניין, כדאי לדעת, תום הארם שפירא תכנן לעלות לארץ ישראל, כי אדמו"רי רוז'ין היו מאוד מחוברים לציונות, בניגוד לצערנו לאדמו"רים אחרים, הם היו מחוברים לציונות, והם היו בעד העלייה לארץ, והוא תכנן לעלות לארץ, ובגלל שהוא היה מרוז'ין, רוז'ין היה להם מאוד חשוב הדר המלכות, שהכל יהיה יפה ומפואר. עכשיו מי ש... אני לא הייתי בפולין, אבל מי שהיה בטח ביקר בישיבת חכמי לובלין, אם יש פה מישהו שהיה במסע, בטח ביקר בישיבת חכמי לובלין, אומרים שזה אחד המבנים המהודרים, המכובדים, אלא שם הישיבה של 400 בחורים, הוא אמר אני אעלה לארץ ישראל, והוא אמר במילים האלה, אני אעשה פה ישיבה, אני אעשה פה ישיבה שכל האוניברסיטאות יהיו ילד, יתביישו ליד הישיבה הזאת. כלומר, אני אעשה ישיבה מעודרת. כלומר, הוא ראה עניין בלהפוך, שהתורה תהיה בכלי מפואר. אנחנו תמיד יש לנו ככה, אנחנו בצניעות וזה, הוא אמר, לא, הדר מלכות, כלי תורה היא אור גדול, אור גדול צריך להיות בכלי גדול. לצערנו הרב הוא נפטר צעיר בגיל 46, והוא לא זכה לעלות, לארץ, אבל זאת הייתה התוכנית שלו, לעלות לארץ ולהקים ישיבה גדולה שתהיה מפוארת. אז לעלות לארץ הוא לא זכה, אבל זה מדהים איך אדם אחד מדליק משהו, עולה לו רעיון, וזה מדהים איך הדבר הזה בשנים האחרונות, זה מדהים. אני לא זוכר את זה מצעירותי, משנות נערותיי, אנשים למדו דף יומי. אבל היום, אין מה לדבר איך הדבר הזה פשט. הוא היה היום מתעורר מקברו אחרי 100 שנה, לא אחרי 500 שנה. אחרי 100 שנה, הוא אומר, מה קרה אחרי 100 שנה? כמה, מישהו אמר לי שבארצות הברית, יש השבוע איזה אירוע של 100,000 איש, באיזה, לא יודע, את האצטדיונים שם, את המקומות של האירועים שם, לא מכיר, לא יודע, אבל מישהו אמר לי, אירוע מטורף של עשרות אלפי אנשים של הדף היומי. משהו לא יאומן. אז קודם כל, אבל נחזור לעניין. אז קודם כל, עצם הדבר הזה, שכל, הרבה, לא כל, אבל הרבה מעם ישראל, באותו זמן, באותו יום, כולם לומדים את אותו הדבר, שלא נדבר על כמה זה נוח מבחינה מעשית. זאת אומרת, אתה מתגלגל, נגיד, למילואים. אני זוכר את זה במילואים, הרבה פעמים. מגיע למילואים, יש פה מישהו בדף יומי, טק, ישר מתחבר חברותה. אין יותר מדי מה לשאול שאלות, מה אתה לומד, מה בא לך, מה אתה רוצה. קודם כל סוגרים דף יומי ביחד. אתה מגיע לאיזה שבת, לאיזה יישוב, לאיזה מקום אחר, שיעור דף יומי, הרב נותן, מישהו נותן, טק, נכנס מצטרף. זאת אומרת, זה משהו שכיוון שכולם עושים, הרבה עושים, אז בכל מקום שאתה נמצא, אתה יכול להתחבר. אז זה נקודה אחת ספציפית לגבי הנושא הזה של הדף היומי. הנקודה השנייה שהזכרתי קודם זה בחמשת חלקי הלימוד של הרב קוק מביא באורות הקודש, ריאתה. ריאתה זה חלק מהסיפור, זה פחות תקופה מסוימת בחיים, פחות לעשות את הסבב פעם אחת בחיים, אם לא יותר מזה, כמו שאמרתי, יש אנשים שעושים כמה פעמים סבבים, אבל פעם אחת, החוויה הזאת שפעם אחת עברתי על הכל, פעם אחת טעמתי, ראיתי, נגעתי בה, נגעתי במסכת הזאת, היא לא בשבילי איזה משהו שבכלל אין מה לדבר. אני מדבר היום שיש כל הספרי עזר, שוטנשטיין וכדומה, נכון שאנשים אולי קצת פחות מתאמצים כאילו על הגמרא עצמה מצד אחד, מצד שני לדף יומי לפעמים אין ברירה, אבל אדם תואם, אם הוא קצת פחות זאת חשוב לו, אז לפחות קורא את הגמרא לפני שהוא עובר לה, לפעמים כבר לא רואים את הגמרא בכלל, ישר לומדים את השוטנשטיין. אז בכל זאת, בוא, לפחות תעבור על הגמרא רק ככה בשביל, איך אומרים, עברתי על הדף, מה אני יכול עכשיו, מסכת נידה באיזה דף, לא יודע מה, אני לומד את השוטנשטיין, בסדר, זה לוקח, זה קשה, בסדר, אבל הטעימה הזאת של לעבור, וזה מתקשר לנקודה השלישית, והיא נקודת, אני קראתי לזה פה לעצמי ככה בהגדרות, שניסיתי להגדיר לעצמי את הדברים, נקודת הסקרנות והעניין. הסקרנות החיובית, יש סקרנות שלילית לצערנו, שזה בעצם התקשורת מתפרנסת מזה שאנשים הם סקרנים, בטבעם. זו תכונה אנושית שהיא טבעית, שמעניין אותך לדעת דברים, מעניין אותך לדעת מה קורה, מה מתרחש. התקשורת בונה על זה. האלקטרונית והלא אלקטרונית, על זה שלאנשים יש תכונה של סקרנות. אבל אנחנו יודעים ששם ודאי חלק מהדברים הם שליליים, הם לשון הרע, הם לא תמיד כל כך נקיים מבחינת התוכן שלהם. זה סקרנות שלילית, אבל גם בתקשורת יש סקרנות חיובית. יש מי שיודע לצרוך תקשורת ברמה גבוהה, אז יש עיתונים שבאמת הם מביאים דברים מעניינים. כל מיני דברים שקורים בעולם, כל מיני מחקרים מדעיים, כל מיני דברים מעניינים, מעניינים באמת, מה לא מעניינים סתם בשביל הצהוב, בשביל הפיקנטריה, וואו, זה באמת מעניין לדעת מה קורה בעולם, איזה התפתחויות יש, מה קורה, איזה מחשבות יש, מה קורה בחברה, מה קורה בין עמים שונים, כל מיני דברים מעניינים, אבל זה רק בשביל להבין את התכונה הזו. אנחנו צריכים לפתח תכונה של סקרנות בקודש. סקרנות בקודש זה אומר שאני באמת מעניין אותי, התורה היא דבר שמעניין אותי, דבר שמסקרן אותי, חוץ מזה שזה חובה ואני חייב וזה מצווה, מצווה גדולה כנגד כל המצוות כולם, עם ערך עצום וכל מילה זה אי אפשר לדמיין מה זה פועל על האדם ועל העולם וכל הדברים האלה. אבל באמת שזה יבוא ממקום שבאמת מעניין אותי איך, מה קורה שם במסכת הזאת, מה קורה, מה זה הנושא הזה, מה קורה שם בעניין הזה, לא יודע, מסכת, לא יודע, נדרים, מה זה, מה זה הדבר הזה. אגב, מסכת מאוד קלה, לפעמים היא מפחידה, מסכת מאוד קלה ללימוד, קיצור, דפים, הרבה דפים שם הם קטנים כאלה, ואין שם רשי בכלל, יש שם כזה מין רן וראש כזה שהם מסבירים את הפשט ממש סתם, לא יודע, בא לי פתאום לראש מסכת נדרים. נדרים, מה זה הסיפור הזה של נדר? אז כן רלוונטי היום, פחות רלוונטי, טוב אשר לא תידור, לא כל כך מהר נודרים, זה לא כזה פשוט, אבל איך התורה מתייחסת לנושא הזה? מה, איך לפי התורה, מה מותר לנדור, איך נודרים, מה זה אומר, איך זה תופס, איך מדירים את הנדר, מה ההתייחסות של התורה לכל הנושא הזה, מה זה אומר על הכוח של האדם לומר משהו, לקבל החלטות, וזה מחייב אותו, ובאיזה תחומים אפשר, ואיזה תחומים לא, וזה קשור גם לבינו לבינה, וכל מיני דברים כאלה, שזה משהו שיעניין אותי מה הקדוש ברוך הוא אומר בנושא הזה, והוא מדבר דרך תורה שבעל פה, כן? התורה שבכתב היא מאוד קצרה, יש לכל דבר פסוק, שניים, שלושה, אתה יכול קצת ללמוד את זה, אבל זהו, אין לך יותר מדי. אבל, אגב, בעניין הזה, משניות נגיד, זה ממש נותן בסיס מאוד חזק לנושא הזה. כי באמת, כמו שאמרנו, דף יומי וזה, זה כבר חתיכת פרויקט, יכולת בלימוד גמרא ובקצב מהיר, לא פשוט, אבל משניות, כמו שאמרנו, 2-3 משניות, ואתה תוך, בעיקרון, פרק במשנה, זה שנה וחצי, זה 6 משניות. מי שיש לו בישיבה זמן, אני פעם המלצתי לעשות פעם אחת עד הצבא, ופעם שנייה אחרי הצבא. לא מדבר על הצבא, זה כבר בדרך כלל קשה. אבל, שנה וחצי, מי שיתחיל היום, שיעור א', לשרוס את עצמו היום, פרק ליום, עד הגיוס, אולי יהיה חסר לו בסוף איזה חודשיים שיסיים, אולי יצא דרכות שם, אולי לא זה. עדיין מכובד מאוד, כן? חמישה סדרים. ושיעור ד', מי שהיום תפוס את עצמו עד סוף ההסדר, בדיוק שנה וחצי, מסיים 6 משניות, פרק ליום. מה, אי אפשר למצוא זמן? בין 1:30 ל-2 בצהריים, בין 8:30 ל-9 בבוקר. בין, לא יודע, אחרי הצהריים, אתה לא נכנס לאיזה שיעור, לא מדבר על הלילה, מה שנקרא, יש כזה ביטול, הלילה עוד ארוך, שאלה היא למה הוא ארוך, יש כאלה, הוא ארוך אצלם, לשבת, עם חבר'ה, לדבר, לאכול, זה, אבל בסדר, גם את זה קצת צריך, אבל הלילה ארוך, יש הרבה זמן, וזה לא יאומן, כמה אתה מספיק מהחצאי שעות האלה, מה אתה יכול להספיק? אז, ואתה ממש מקיף את כל התורה, 6 משניות, זה בום, זה תוך שנה וחצי, אתה מקבל מושג, תגיד מה, אני לא זוכר, אבל לא משנה. זאת השם, אחר כך תימד עוד פעם, 2 משניות ליום, אבל קיבלת מושג על כל הדברים האלה שאמרנו, מה זה נזיר, ומה קורה ביבום, ומה קורה בנידה, ומה קורה במציע, כל התחומים, החברתיים, הכלכליים, המשפחתיים, מה רצון השם? מה התורה אומרת? שיהיה סקרנות, שיהיה מעניין, צריך לקנות את זה, זה לא משהו שנקנה ככה, פתאום זה מגיע, זה אחרי המעשים נמשכים הלבבות, גם אתה מתחיל, ועם האוכל, ככה יש משפט שאומר, עם האוכל בא תיאבון, זה עובד, גם באוכל זה עובד, ככה אומרים, זה נכון, אבל גם בתורה זה עובד ככה, עם האוכל בא תיאבון, אתה מצי עקבה ככה מתחילים להתגרות, וגם פה המיצים של המוח ושל הלב מתחילים להתגרות, פתאום אדם יודע עוד, שהוא יודע עוד, פתאום הוא רוצה לדעת עוד, הוא יודע עוד עוד, אז הוא רוצה לדעת עוד עוד עוד, ופתאום נהיה לו מעניין, זה נהיה לו חשוב, זה נהיה לו... ואז זה מגדיל את השאיפות, מגדיל את הרצון, ובאמת, בעזרת השם, שהשבוע הזה, שכלל ישראל כולו עושה ככה בנושא הזה של... של סיום שעה של 7.5 שנים, אולי זה עת רצון גם שמי מאיתנו ככה יישב עם עצמו ויראה מה מתאים לו, שלא יעשה משהו שלא מתאים לו מצד אחד, מצד שני, כמו שאמרנו, לא להיות קמצנים בשאיפות, לא להיות מסתפקים במועט מדי, עולה איזה רצון טוב, נראה לך שהוא סביר שאתה יכול לעמוד בו, הוא לא באוויר, לך על זה, תעוף על זה, תצליח בעזרת השם, תזכה לגדול, להתעלות לתורה, לטובה ולברכה בעזרת השם.